עמוד י"ט, שער הגאווה. הגאווה מתחלקת לשני חלקים. כן, הגאווה, מילים אחרות, מתפשטת על שני חלקי האדם, החלק הפיזי, החלק המעשי והחלק הנפשי. כן. לוקחת ברשותה, כן, אותה גאווה, אותה הבלטה, שאדם מבליט את עצמו, כן, ההבלטה הזו באה לידי ביטוי בשתי המישורים העיקריים של האדם, כן, גם במישור המעשי של האדם, גם במישור הנפשי. הגאווה מתחלקת לשני חלקים, האחד גאות האדם בגופו, והחלק השני גאות האדם במעלות החוכמה ובמעשיו. זאת אומרת, יש פה התפשטות כוללת שהיא באה לידי ביטוי אפילו בשלושה רבדים. כן? גאווה שמתבלטת בחוכמה, כלומר, האדם מפגין את חוכמתו, במעשים, האדם מגלה, כן? ומפרסם את מעשיו הטובים, והשלישי זה שפת הגוף. שפת הגוף היא החותם, כן? הסימבולי. כן, של הגאווה בכללה. כלומר, שפת הגוף זה בעצם ביטוי פיזי שמגלה מה מסתתר מאחוריו. שפת הגוף, כן, היא בעצם מלמד אותנו מה קורה בתוכיות האדם. אז הגאווה פה היא מתפשטת בשלושה רבדים. כן? גם פרסום המעשים הטובים, כן? פרסום חוכמתו, ושפת הגוף שהיא החותם של שני אלו. כלומר, התוצר הסופי בא לידי ביטוי בשפת הגוף של האדם, בצורת הילוכו, בצורת דיבורו, כן? הגאווה מתלבשת בכל איבר ואיבר, מכף רגל ועד ראש, לעת אתר פנוי מיני. אבל כדי באמת שהגאווה תתפשט לשלושת המישורים האלו, היא חייבת להיות חזקה דייה. זאת אומרת, גאווה שהיא המוקד שלה, הייתי אומר, עין השערה שלה, הוא לא פנימי ועמוק, היא לא תתפשט בשלושת המישורים האלו. ככל שהגאווה העמוקה יותר, כן, היא כובשת למקום בשלושת המישורים ומתבטאת גם בשפת הגוף. אדם שגאוותו היא גאווה חיצונית יותר, מלומדת, כן, טכנית, באמת בתוך תוכו, בתוך ליבו הוא ענב. יש הרבה כאלו אגב, יש הרבה גינונים של גאווה אצל בני דורינו, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, אבל זו גאווה שהיא לא פנימית. זו גאווה שהיא מתרכזת בעיקר בגינונים חיצוניים, אבל בתוך ליבנו אנחנו לא גאוותנים. בתוך ליבנו אנחנו לא משלימים הגאווה, היא מאוסה בעינינו. בתוך הלב פנימה, בנקודה הפנימית, אנחנו יודעים שזה שקר. אנחנו מתגאים, אולי אפילו נהנים מאיזשהו תשומת לב שאנחנו מקבלים, אבל בתוך ליבנו פנימה אין הסכמה לדבר. ויח אותו לבבו, כן? ויח אותו לבבו, הלב מכה אותנו, לא נותן לנו אפשרות ליהנות מן הגאווה. אני אומר שוב, הגאווה שלנו היא גאווה מלומדת. מה זאת אומרת גאווה מלומדת? היא לא טכנית גרידה של עשיית פוזה. נכון, היא גם רגשית, נכון. הגאווה, אנחנו מרגישים אותה בדמות, כן? איזה הרגש נפשי. אבל היא רחוקה מלהיות בתוך ליבנו. הלב, הנקודה הפנימית של הלב שלנו, ליבי רחש דבר טוב. בתוך הלב פנימה, אנחנו אנשים טובים. אנחנו לא אנשים גוותנים, כן? בתוך הלב פנימה. אנחנו לא משלימים עם הגאווה, אנחנו לא משלימים אפילו עם מידות אחרות. נקודת הלב, אני ישנה וליבי ער. כן? התרדמה, שיקרון החושים של הגאווה, מתבצר במקומות חיצוניים. כן? כי אחרת, אם באמת הגאווה הייתה בתוך הלב פנימה, היא הייתה מתפשטת על שלושת המישורים האלו. גאוות האדם בגופו, גאוות האדם במעלות החוכמה ובמעשיו. זה מראה ש... דופק הגאווה הוא חזק, כמו הלב החזק, שהמשאבה הזו היא בריאה, היא דוחפת את הדם, כן, לכל קצות הגוף, כן, לכל מקום ומקום. כמו כן, גאווה חזקה ותקיפה שמקומה, כן, המוקד שלה הוא בתוך הלב, כן, משם זה נדחף החוצה על שלושת המישורים האלו. צריך לדעת את זה. אנחנו לא... פרגנתי לעצמנו קצת, הפכנו לעצמנו לשכם, גאווה היא לא בלב וכו', כן, אבל... אנחנו יודעים גם מתי להוכיח את עצמנו, אבל לפעמים אנחנו צריכים גם לא להרשיע את עצמנו. לא יהיה אדם רשע בעיני עצמו. אנחנו יודעים, אנחנו צריכים לתקן, אנחנו מודעים לזה, אבל לא צריך להגזים. לא צריך להגזים, ויש ראיה לזה. הראיה שאנחנו לא גאוותנים בלב, זה עצם העובדה שאנחנו לא מספרים את חוכמתנו. אנחנו לא הולכים מספרים לכל אחד ואחד כמה אנחנו חכמים וכמה אנחנו יודעים את זה, יודעים את זה. לא שלא מתחשק לנו לספר לפעמים. לא שלפעמים אנחנו לא מספרים. אבל זה הראי, זה מקרי, זה ספורדי, זה מקומי. זה לא מחלה. צריך להבין, הגאווה שמדובר עליה זה מחלה. זה אדם שהולך ומספר, הולך ומספר, גיחזי. כי תפגיש, כי יפגשך איש, לא תאמר לו. אל תאמר לו שאתה הולך לעשות נס. וגיחזי מספר. אלישע שלח אותי, מפרסם שהוא הולך לעשות נס. אין לו את היכולת לשמור את הדבר אצלו. אין לו את היכולת. כן? אני לא חושב שאנחנו עד כדי כך גרועים. לא יודע, אולי משהו בכל לך לא, אני חייב לומר ש... כן, כמה שאני רגיל, לא הייתי מרבה על קה עצמית, אבל בביקורת עצמית. לא! עם כל הכבוד. זה לא שאנחנו לא מתגאים, אבל זה לא הגאווה הזאת. מה לעשות? אוי ובואים, זה הייתה הגאווה הזאת. מצבנו היה באמת, באמת קשה. הלב שלנו, נקודה הפנימית, כן? העומק הפנימי של הלב, יש בלב 10 עומקים. הנקודה הפנימית היא שמורה. היא שמורה, כן? בתולה, איש לא ידעה, מעיין חתום, גן נעול. נקודה. אגב, מנקודת הלב הנקייה אנחנו שואבים את כוח התשובה. אלמלא נקודת הלב הזו הייתה נקייה, לא היינו יכולים בכלל לשאוב מים ממעייני הישועה, לא היינו יכולים בכלל להרהר הרהור של תשובה, צריך להבין. שהלב תפוס, יש פה עניין של הכבדת, כן, שהלב תפוס בגאווה, יש פה עניין של הכבדת הלב. אי אפשר לשוב בתשובה, זה קשה, לא שאי אפשר. אבל כמו שאומר הזוהר הקדוש, צריך חילה יתרה, צריך כוח חזק מאוד לשוב בתשובה. אנחנו לא במצב כזה. נקודת הלב הזו היא פנויה אצלנו, היא נקייה, היא רוצה טוב. ומכוחה אנחנו נמצאים פה, אנחנו שוקדים על התורה, ואנחנו, כן, מקים על חטא, ואנחנו משתדלים להשתפר. נקודה, נקודה, צריך לדעת את זה. אבל, בכל זאת, אנחנו פה נפגוש את הגאווה במיטבה, כן? לצורך ההבלטה של העניין, הוא יביא לנו את הפנים היותר מכוערות של הגאווה, וכבר אמרנו שתפקידנו זה להוקיע את הגאווה נגד השמש. תפקידנו פה בפרק הזה, לפחות באותו החלק שמציין את שלילתה של הגאווה, כן? תפקידנו זה לרדת לעומק הרוע שבגאווה, כדי שאנחנו נסלוד ממנה, כדי שנסלק אותה מכל גבולנו עד כמה שרק אפשר. לכן היא מוצגת כאן באמת במערומיה, בשלילתה, כן, היוקדת, כן, וכך אנחנו נכיר אותה. נראה לאן היא יכולה להגיע. לאן היא יכולה להגיע, נראה, כן? ועם זה, נזכור שאנחנו, כן, לא רק רק כל היום, אנחנו לא במצב קשה כזה, ברוך השם, ברוך השם. הגאווה מתחלקת לשני חלקים. האחד, גאות האדם בגופו, והחלק השני, גאות האדם במעלות החוכמה ובמעשיו. הסיבה שהוא קורא לזה שני חלקים ולא חלק אחד, לכאורה אפשר היה להגיד חלק אחד, הגאווה מתגלית בזה ובזה ובזה. זה קרוי שני חלקים. למה זה קרוי שני חלקים? כיוון שבעולם שלנו כל דבר הוא מתגלה בהדרגתיות. בעולם שלנו כל דבר הוא מתגלה בהדרגתיות. יש סיבה, יש מסובב, כן? יש חלקים. העולם שלנו הוא עולם של מפרקים. הוא עולם של חלקים. 10 מאמרות נברא העולם, כן? 10 מאמרות, 10 מדרגות. כן? עולם של חלקים. כשאני אומר חלקים, כשאנחנו אומרים חלקים, אנחנו מתכוונים שיש קודם ויש מאוחר. יש חלק אחד שהוא הראשון, הוא המחולל, ויש חלק שהוא הנגרם. כן? חלק אחד, גאות האדם בגופו. חלק השני, גאות האדם במעלות החוכמה ובמעשיו. יש קשר פנימי עם כל החלקים האלו, אבל בפירוש הם קשורים זה בזה, גורמים זה את זה, מזינים זה את זה. בכל אופן חלקים. אגב, כשאני אומר חלקים, אני בעצם מדגיש את מה? אני מדגיש את היכולת לטפל במכלול על ידי תפיסה של אחד מחלקיו. כן? דיברנו כבר על ההבדל בין דבר פשוט לדבר מורכב. שדבר הוא פשוט, שתופעה היא פשוטה, אי אפשר לפרק אותה. דיברנו על זה בריחות גדולה ואחד השיעורים שלנו. כן? נכון, כי יסודית. מה שקרוי בלשון הכימיה יסוד, אף שאין יסוד היום, כן? אנחנו יודעים שאין יסוד, הכל ניתן לפירוק. דיברנו על זה, הכל מורכב, אין יסוד במציאות פרט למעציל ברוך הוא, שהוא פשוט בתכלית הפשיטות, אבל פרט אליו כל תופעה בעולם שלנו, לא רק בעולם הפיזי, גם בספירות העליונות, כמו שאומר הרב, אפילו בעולמות העליונים, כל דבר שהוא נאצל מאיתו התברך הוא כבר מורכב. כן? כן? ואפילו הספירות העליונות מורכבות מכללות ספירות של מעלה או כוחות של מעלה. כל דבר הוא מורכב, נקודה. היתרון בידיעה הזו, היתרון, כן, או הערך המוסרי שיש בידיעה הזו, הוא בזה שאנחנו יודעים שכל דבר מורכב הוא ניתן לפירוק. ואם אני עכשיו אומר שהגאווה יש לה חלקים, וחלק אחד זה שפת הגוף, וחלק אחר זה פרסום המעשים, וחלק אחר זה הפגנת החוכמה. אם זה באמת חלקים חלקים, אני יכול לטפל באחד החלקים. אני יכול למשל להחליט שאני מתחיל ללכת הליכה לא של גאוותן. אם הייתי הולך עקב בצד גודל עד היום, מעכשיו אני אקפיד ללכת הליכה רגילה ופשוטה. כן? ולא הליכה ש... כן? ויהיה זיכוי טוב שההליכה הזו תשפיע גם על החלקים הפנימיים, כיוון שהם תלויים זה בזה. זה הערך המוסרי של הידיעה הזו. האחד, גאות אדם בגופו, והחלק השני, גאות האדם במעלות החוכמה ובמעשיו. גאות האדם בגופו, יש בו שני חלקים. האחד טוב והאחד רע. הוא מתחיל לברר את גאות האדם בגופו הרעה. גאות האדם בגופו הטובה, אנחנו נראה את זה בהמשך, כאשר נברר את מקומה של הגאווה החיובית, כמו שכבר אמרנו, שלגאווה יש מקום בחיי האדם, תכונת ההבלטה, תכונת ההבלטה, שזה קו האופי היסודי של הגאווה, כפי שהמידה הזו מופיעה במקורה הנשמתי, הרי הגאווה, הכוח הנפשי הזה, בעצם מקורו הוא באוצר החיים של הנשמה. מאוצר החיים הזה, הדברים מתבטאים או מתגלים בתור תכונה נפשית של גאווה. קו האופי של הגאווה הוא הבלטה. זה קו האופי של הגאווה. כל הגאוות כולם, גם השליליות וגם החיוביות, יש בהם מכנים שותף מאוד רחב. מהו? הבלטה. נקודה. מלשון גא. גא מתרומם וניסה. מתרומם וניסה. יש גאווה שהיא, גאוות הגוף שהיא רעה, זה כאשר מהלך הגאווה הנפשי הוא שלילי, כאשר ההבלטה, כאשר תכונת ההבלטה היסודית של הנפש, כן? היא נשלטת על ידי יצר הרע, כן? ובא מלך זקן וכסיל ולחד את העיר, כן? העיר זה כוחות הנפש המתעוררים, כדוגמת הגאווה, הכעס, הנקמה, כל הכוחות האלו זה כוחות נפש, זה כוחות שהם נמצאים בתוך נפשנו, הם כוחות עירים, כן? כאשר בא המלך, כן? יצר הרע ולכד את העיר, כלומר הוא לוחד את הכוח הזה, הוא מתעל אותו לכיוון שלו, אז הגאווה היא בדמות, כן, אני ואפסי עוד, הבלטה של הפרטיות שלי, דחיקת הזולת, כל התוצרים השליליים של הגאווה כפי שאנחנו מכירים אותם. כן? פה מדובר על גאות הטובה. כאשר יצר הטוב לוחד את הגאווה, את התכונה הזו, הוא מתעל אותה למקום של קידוש שם שמיים, והגבל לי בו בדרכי השם. פה אנחנו מתחילים עם גאות הגוף הרע. וזאת גאות האדם בגופו הרע. אם אנחנו רוצים לראות עד לאן חודרת הגאווה הרעה, כן? הנה הדגמה. כלומר, כאשר הגאווה משתלטת על האדם, היא מקיפה אותו מכף רגל ועד ראש. היא לא נשארת בפנים בלבד, לחותמה ניכר, כן? בכל קצות, כן? בכל גופו, בכל איבריו, בכל תנועותיו, בכל הבעותיו הגלויות. וזאת הגאות אדם בגופו הרע. בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם, אז תמשול על האדם מקודקודו עד כף רגלו. בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם. מעניין. איך כתוב שם, והגברו המים מאוד, נפתחו כל תהומות רבה, כן? מה זאת אומרת להתגבר? יש מקום אחד בתוך האדם, שכאשר מתרחש בו תהליך, מתרחש בו משהו, שם זה המעיין המתגבר. נעשה כמעיין המתגבר. מה זה מעיין המתגבר? זה תסיסה בלתי פוסקת, בלי הפסק. כמו השמש, היא כל הזמן בוערת. כל הזמן בוערת, כן, כל הזמן מפיקה חום, גזים, כן, כל הזמן. יש מעיין מתגבר באדם. מי הוא? הלב. הלב זה מקום ההתחדשות. מקום ההתחדשות. הלב הוא מקום ההתחדשות החיובית, כמו שאמרנו מקודם, כאשר ליבו של אדם, אמרנו מקודם, משון הפסוק בתהילים, רכש ליבי דבר טוב, כן? הלב הוא מקום ההתחדשות, כאשר הלב רוכש דבר טוב, אז יש התחדשות בלתי פוסקת בתוך הלב פנימה של טוב, כן? כל הזמן זה הולך וגובר, הולך ומתחדש, אין רגע שאין בו חידוש, אבל כאשר הגאווה היא בתוך הלב, היא לוקחת את תכונת החידוש אליה. וזה נקרא תתגבר הגאווה בלב. כן? ממש כמו שלהבות אש שעולות מעל השמש. כל הזמן מתפרצות, מזנקות. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ככה גם בתוך הלב פנימה. התוכן ששליט בתוך הלב, הוא מתחדש בלי הרף. אגב, אפשר ללמוד, כל אדם יכול להתבונן בתוך ליבו פנימה, ולראות את היסוד, כן, המתחדש בו תמיד. מהו היסוד המתחדש בו תמיד? אותו דבר שמתחדש, יש אדם, כן? יש אדם שאצלו הדבר המתחדש ומתגבר תמיד, אני יודע, הסתכלות אסורה. כל הזמן, הסתכלות אסורה. סימן שבתוך ליבו היסוד הזה קיים. ואם ההסתכלות האסורה היא לא כל היום, סימן שההסתכלות האסורה או היצר הזה הוא לא בתוך ליבך. הוא לא בתוך ליבך. הוא עדיין לא נכנס פנימה. הוא עדיין חיצוני יותר. כמו שאמרנו לגבי הגאווה שאינה שוכנת בלב. אבל הדבר שמתחדש בך כל הזמן, סימן שהוא פועל מתוך הלב. זה תכונת, כן? תכונת החידוש יונקת מתוך הלב. כן? אגב, כשאני אומר מתחדש תמיד, אין כוונתי, כן? אני יכול לבוא ולומר, טוב, אני יושב בית המדרש בוקר ודרך, סימן שאני מתחדש תמיד. זה לא חייב להיות. שאלה איך אתה יושב? שאלה באמת, מתחדש בך חשק כל רגע ורגע. ומאיזה עומק בא החשק הזה? אפשר להכיר בין חידוש שמקורו בלב, לבין חידוש שמקורו בהרגל, הרגל חיצוני. יש הרגל, עדיין מתרגל לעשות פעולה מסוימת, והוא עושה ועושה אותה, אבל אין בה את החידוש, אין בה את מימד החידוש, אין בה את מימד העומק, היא חד מימדית. היא חד מימדית יותר, אין בה את מימד העומק. מי שמכיר את תכונת החידוש, הליבית, יודע יפה את ההבדל שבין, כן, בין, ה, כן, בין הפעולה, כן, המוטוריקה של ההרגל, לבין הפעולה, הדינמיקה של דבר שבא בפנים.
בתוך מתגבר גם?
גם מתגבר. הוא מתחדש בכל רגע. הוא מתחדש בכל רגע. כן? צדיקים ילכו מחיל אל חיל. כן? צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הזה. נאמר, ילכו מחיל אל חיל. כן? צדיקים הם שליטים על ליבם. הלב שלהם הוא מלא ברצון טוב. ולכן הם כל הזמן מתחדשים, כל הזמן מתחדשים. אין רגע בלא חידש.
אז אם הוא לא מתגבר, זה אינדיקציה שלו בלב?
אם אין התגברות, אם יש לאות, כן? ועייפות, כן? שמתבטאת באיזשהו השתהות על מדרגה אחת, כן? אתה נמצא במדרגה אחת, במדרגה הזו, לא רק שלא מתחדשת, אלא אפילו אתה, קשה לך לשמור על קיומה. אתה נלחם כל הזמן בכוחות שצוררים אותך, אתה משקיע המון אנרגיה בהגנה, אתה מבין? לא רק שזה לא מתחדש, אתה פשוט עסוק בהגנה, כל הזמן בהתבצרות. זה סימן שזה לא בא מהלב. סימן שזה לא... אסור זלזל בזה, שום פני אופן, גם מעלה שהיא ניקתה לעת עתה היא לא מן הלב, אסור זלזל בה, כן? צריך לשמור עליה, צריך לשמר לה מכל משמר, למרות שאין נקודת הלב, זה ודאי. אבל לפחות נדע שזה לא ליבי.
הוא מדין במידה שלילית?
גם מידה שלילית. גם מידה שלילית. אז אני ממליץ ככה לכל אחד לעשות איזשהו ניסיון, איזו בדיקה ואימות, כן? להרגיש באמת... מה אצלו הוא בבחינת חידוש בין שלילי בין חיובי, ומה הוא מכוח של הרגל או הנאה חיצונית יותר. זה חשוב, זה חשוב. בכל אופן, פה אנחנו פוגשים באמת את תכונת ההתחדשות שביצר, שבלב, שבגאווה, כן, הגאווה שבלב. בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם, כן, היצר יודע את זה טוב מאוד, היצר מכוון רק למקום אחד, ללב, כן? היצר יושב על מפתחי הלב. כך אומרים חז"ל, כזבוב. יושב על מפתחי הלב. כל הזמן הוא, כמו הזבוב שנדבק למאכלים ולשומן, היצר, כל הזמן הוא מתמקד בנקודת הלב. הוא מנסה לכבוש את ליבנו. כן? לקחת הנקודה האסטרטגית האיכותית הזו, מכיוון שמשם שולטים על העולם הנפשי והמעשי. היצר יודע זה נהדר. אנחנו קצת פחות, קצת פחות, קצת פחות מגינים, כלומר, התודעה החיובית שלנו, התודעה החיובית שלנו, לא מספיק יודעת את הדבר הזה. יצר הרע לעומת זה, כל עמלו זה להיכנס לתוך הלב. כן? כמו שכאשר רוצים לנצח או להביס אויב, אנחנו נסים לפגוע בגנרל שלהם, כן? כמו עם אחאב ברמות גלעד, כן? מחפשים את המלך, לנעוץ בו את החץ. מרגע שהוא מקבל את החץ, כן? לכן אחאב שהוא מקבל את החץ, הוא ניצב על המרכבה ועושה פוזה, כאילו הוא לא נפגע, כדי לא להפיל את ליבם של ישראל. כי אם המלך מת, אז זה מוליד מורח גדול. לכן, אותו דבר בלב. כיבוש הלב הוא מעניק שליטה מאוד מאוד גדולה למי שיושב בתוכו. זו נקודה אסטרטגית חזקה ביותר. והמאבק על הלב הוא מאבק תמידי. לשמחתנו, יש כמה וכמה יסודות, כן? חיוביים, שנמצאים בתוך ליבנו, כמו שאמרנו מקודם. הגאווה לא מצליחה לחדור ללב שלנו, אמנם יקבשה, איך כתוב, היוונים שנכנסו להיכל, טימאו את כל השמנים. אבל פח אחד קטן של שמן לא טימאו. מה זה אותו הפח? זה נקודת הלב הפנימית.
היה חתום.
היה חתום, כן? גן נעול, מעין חתום, כמו שאמרנו, אחותי קלה. זאת אומרת, יש נקודה פנימית, זה הרובד העשירי שבלב, יש 10 עומקים ללב, כן? והרובד העשירי הוא שמור, כן? שמור, כן? אנחנו מרגישים שמאותה נקודה, משם ההתחדשות של התשובה, משם הרהורי תשובה נובעים, משם התיקונים והשיפורים שלנו, משם אנחנו מתחדשים. הנקודה הזו לא כבושה. זה לא אומר שהיא לא יכולה להיחבש על ידי היחיד, בחייו של היחיד, בבחירה החופשית שלו, אפשר אפילו לקלקל את הנקודה הזאת, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, עד כדי כך שאין להם חלק לעולם הבא, כלומר, נקודת הלב הזו הושחתה, העולם הרוחני, הפנים-פנימי, שזה נקרא העולם הבא, זו אותה נקודה פנימית, כן? הם השחיתו אותה, כך לפחות לפי לשון המשנה, אף פי שבגמרא שם כתוב, אני כבר לא ראיתי המון שנים את הגמרא הזו, 27 שנה אני זוכר, לפחות לא ראיתי את הגמרא הזו, כן? לצערי, אבל אני זוכר שלמדנו את הגמרא הזו, אז הרב דוד חי כהן, אני לא זוכר במסגרת איזה שיעור אמר את זה, המשנה אומרת, ואלו שאין להם חלק עולם הבא. הגמרא בהמשך אומרת, דורשי רשומות היו אומרים, גם אלו יש להם חלק לעולם הבא. אז הרב דוד חי התעכב על הדבר הזה. דורשי רשומות, מה זה דורשי רשומות? מי שדורש את הרשימו הפנימי, מי שדורש ומתעמק, לפני ולפנים יודע שעדיין נשאר רובד, כן? שהוא לא נפגע. דורשי רשומות, היו אומרים. ואותו רובד פנימי, אותו רשים הוא פנימי, אותו רושם פנימי, משם, כן? האדם זה יזכה לחלקו בעולם הבא. אפילו אלו שכתובים, בפשטות הדבר, פשטות המשנה, שאין להם חלק בעולם הבא, דורשי רשומות. יש לדרוש את הרשים או את הרושם הפנימי של סגולת ישראל, שהוא לא נעלם אף פעם. כפי פשטות המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל של חגר למה. כן? כפשוטו. כן.
קראתי באיזה ספר שלפעמים העץ הרע מפריע מהבן אדם בשביל לתת לו לעשות תשובה כדי שהוא יוכל כאילו לתת לו הנה, נשארתי בתשובה ואז שום פעם לנסות
כן. שעננות. שעננות.
כן.
כן, מה שקורה, לפעמים יצר רע, אתם מדברים עליו כאילו זה, יצר רע הוא לא עצמאי, הוא מקבל את הרשות הזו, כן, מהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, כן, מקטרג, נוטל רשות, יורד, מסתין, איך כתוב, כן, מסתין, נוטל רשות, יורד ונוטל נשמה, זה הכל, זה רשות, הוא מקבל רשות לזה, כן, אבל נכון, לפעמים יצר רע, מה הוא עושה? הוא נותן לאדם חוויה של תשובה, אבל תראו מה קורה פה, דבר מאוד מעניין, הוא נותן לו חוויה של תשובה, עכשיו, הוא מרגיש את התיקון, האדם מרגיש את התיקון, הוא מרגיש את התיקון בחלקים החיצוניים שלו. כלומר, הנה אני כבר לומד תורה, הנה אני כבר מקיים מצווה, הנה אפילו יש לי איזשהו הרגשה, כן, יותר של יראת שמיים. ואז האדם מסתפק בזה והוא קוטע, הוא קוטע את ההרגשות האלו, הוא קוטע את הפירות האלו משורשם, שזה הלב. זאת אומרת, יכול להיות שבהתחלה זה בא מהלב, הסתוררות פנימית. ההתעוררות הפנימית, כן? הולידה פירות של מעשים טובים, ואולי אפילו איזה מידה טובה, ואז האדם פוסק, או כבר לא נזקק לנקודת הלב, כאילו הוא כבר לא זקוק ליותר. ברגע זה הוא מתחיל לנבול. ברגע זה הוא מתחיל לנבול. זה הבדל שבין רחב הזונה, לבין המרגלים. רחב, ביריחו שם, בעליית הגג, היא מתחילה את תהליך התשובה שלה. מהלב. שלא שירה בחללו של עולם דבר. שם גדול, אלוקים, בשמיים ובארץ, איזה תוקף של אמונה מתעורר לה מנקודת הלב, למרות שמבחינה חיצונית, היא אישה מאוד לא סימפתית. מאוד מאוד לא סימפתית. היא מערכת את המלאכים בבית מגוריה, ודברים לא פשוטים קורים שם בתוך הבית שלה. אבל המפגש עם כלב ועם יהושע, עם פנחס ויהושע, המפגש עם שני המרגלים מעורר אצלה את הלב. זה מה שקורה אצל רחב, בתוך עולמה הפנימי. במקביל, מה קורה אצל המרגלים? אצלם התחילה הדעיכה. אצלם תהליך אחר. בצד אחד, הם מאוד גדולים. הם מאוד גדולים. אבל פסקה אצלם נקודת הלב. ברגע שפסקה אצלם נקודת הלב, בהוצאת דיבת הארץ, הם מתחילים את הנפילה. הם מתחילים את הנפילה, ורחב מתחילה את הצמיחה. שואל אחד בעלי המוסר, עם מי תעשה עסק? עם מיליונר שמתחיל לרדת מנכסיו? או אם אני חסר כל, שההצלחה מתחילה להעיר לו פנים. אם היא תצליח, אם היא תעשה את העסק, כדאי לך לעשות עם זה שעכשיו זורחת לו שמש ההצלחה. כן? שרואים שעכשיו הוא הולך רחב. עד כדי כך שישוע בינון התחתן עם רחב. כן? יש דעה בחזל שישוע התחתן עם רחב. הוא ראה את הפוטנציאל האדיר, תוקף האמונה הפנימי שלה. כן? יש מצבים כאלו, שאדם הוא משיג מדרגה, אבל הוא פוסק לנוק מתוך ליבו פנימה. כאילו למדרגה יש קיום מבלי ההתעוררות וההתחדשות היומיומית. וזו טעות. זה מה שאתה אמרת, שיש איתי, אני לא יודע אם בדיוק את התכוונת, ויש פעמים שיצר לא מפריע לאדם להתעטף באדרת האמונה. כן? אבל הוא מעודד באדם את השכחה של מקור הדברים. זה מה שנקרא צדיק גמור. הוא נותן לך להיות צדיק גמור, אבל לא בעל תשובה. צדיק גמור. צדיק גמור. זהו, גמור. הוא כבר לא מתקדם, הוא איבד את תכונת החידוש. הוא יושב על מדרגה אחת שנים. ויש הרבה צדיקים גמורים, בכל דור ודור, לעומת בעלי תשובה. במקום שבעל תשובה עומד, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי הצדיק הגמור לא יכול לעמוד במקום החידוש. מכיוון שהוא נשען על המדרגות שהוא קנה, והתבסס עליהן. אם זה מכוח ירושת אבות, אם זה מכוח של הערת פנים של שעה, אם זה מכוח של הרגלים שהוא קנה לו. אבל תכונת הלב לא נמצאת אצלו. הוא לא מתחדש. בעל תשובה לעומת זה. שלמרות שהוא עדיין כל כך מלוכלך, וכל כך כביכול מצד חיצוניותו, אבל התחיל אצלו תהליך פנימי. הצדיק הגמור לא יכול להבין את הנקודה הזו. את ההתעוררות הפנימית של בעל תשובה בדורנו. כן? כל מיני מצבים מוזרים. אפשר לראות אנשים במצבים, כן? הם מכוערים ושמותיהם מכוערים, כמו שאומרים חזר. דברים מוזרים, אבל נקודת הלב התחילה להתעורר אצלו. דבר גדול. בבחינת רחב, בעליית הגג, במקום הגבוה הזה, איפה שהיא מסתירה את מרגלי ישראל שבאים לכבוש את הארץ ולקיים את מצוות וירשתם, כן? שם בעליית הגג מתעורר לה הלב, וברגע זה היא למעלה מעשרת המרגלים. לא יומן כסופר. אז יש פעמים כאלה, וזה צריך מאוד מאוד להיזהר. ואנחנו יודעים, בעלי תשובה מדווחים לא פעם, אנחנו שומעים סיפורים. בעלי תשובה מספרים שאחרי שנה, שנתיים, פתאום נגמר ההתעוררות הפנימית. כן, כבר דתיים רגילים, אנחנו אומר דני, אהובנו. כן, כבר נעשה את הדוס, כבר נעשה את הדתי, מה שנקרא, כן? כן, זה כבר דתי, אתה כבר לא, כבר שכחת, הזנחת את כל הלב. איפה ההתעוררות הפנימית הזו שהפינה אותך לפני שנתיים, שלוש וארבע, איזו התעוררות, איזו התלהבות. איפה זה נעלם? את מקומו של הלב תפס איזה מין אורתודוקסיה כזו של דת, אבל בלי דת, כן? הורידו את העין. נשאר רק איזה דת. כן, שורת הישון? לא, טוב, שתמשיך.
אני שואל, האם ההתקדמות הזאת היא מכוח היצר, או כאילו בגלל
ש... כן, יקדם, לא, אין בעיה, יקדם אותך, יעשה לך קתדרה, יהיה לך בסדר, אפילו תהיה רב בית כנסת, מה שאתה רוצה. אפילו רב שכונה אתה תהיה. כן? אין שום בעיה, בסדר לך את המעמדות כמו שצריך, אבל את הלב הוא ייקח לך. את הלב הוא ייקח לך. נקודת ההתחדשות הוא ייקח לך. כן, שתראה, כן, עכשיו, זה עוד עניין, לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אולי זה קצת יזרוק אותנו רחוק מדי. כן, אבל פירוש, זה הכיוון, כן.
אני קופץ קצת קדימה, אבל אני מבין שתרגולת, תרגלים, לא טוב לנקודת הלב. זאת אומרת, זה לא יספיק אם אני אקבע דף יום מכל יום, זה לא יעורר את הלב. אבל איך כן מעורר?
קודם כל, אנחנו אמרנו שזה לא יעורר את הלב, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אבל רק אם אתה מכוון לעורר את הלב, זה בדיוק הנקודה. אם אתה זוכר שיש לך לב בכלל, אחרי המעשים נמשכים לבבות, אבל אם אתה זוכר שיש לך לב, אדם יכול לשכוח שיש לו לב בכלל. כן? הלב קיים, אבל אין איש שם הלב. זו הבעיה. זה דבר מדהים. השכחה היא כאילו מבטלת את הלב. זה לא שהוא קיים, הוא קיים, הוא גם מחיה אותך. אבל אתה לא יודע על זה. כן? החיים לידע, להודיע ולהיוודע. אתה לא יודע, לא מודיע ולא מתוודע. זה בעיה. כן? זה כוחה של הכפירה. כל כוחה של הכפירה זה בעצם בזה שהיא שוכחת את אלוקים. וזה שהיא שוכחת כאילו לא קיים. כאילו לא קיים. זאת אומרת, לגבי אותו אדם, הוא לא מרגיש את ההשגחה הפרטית בצורה שצריך להרגיש. זה כוחה של שכחה. כן? אז הרגלים, בסדר, תרגילנו בתורתך. אנחנו דווקא מתפללים על זה, תרגילנו בתורתך, אבל הרגל כזה שאחריו נמשכים על בבות. כן? די.
לפעמים
להסכים לב תרוב. לב תרוב, כן, רוח נכון, חשש קרבי. כן. בפירוש. זה מאוד חשוב, הנקודה הזו. הנקודה של הלב היא מאוד מאוד חשובה. וצריך להבין, ברגע שאנחנו מחזקים את האורתודוקסיה, אנחנו מאבדים את הלב. ברגע שהאדם יוצר לו את הביטחון המדומה של קרקע, כן? הרגלית חזקה, וכאילו בזה כבר מבסוד מהחיים, הוא כבר בפנים, הוא כבר חבר הסתדרות. זה הבעיה הכי גדולה. מסוכן מאוד הדבר הזה. זה חילול השם שאין כדוגמתו. כשאדם עובד את השם יתברך בלי לב, רק עם איזה שריון צו כזה, שאין בתוכו חיים, כן? או שיש חיים, אבל הצו בפנים. הוא לא מוציא את הראש. זה בעיה גדולה מאוד. זה חילול השם, קודם כל, בין האדם לעצמו, בתוך האדם פנימה יש חילול השם, וזה חילול השם כלפי חוץ. כי בדורות האלו, הלב מתעורר. ואנשים לא יקבלו דעת שאין ביסודה לב, כן? עומק של רצון ואהבה. לא, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. כל ההתבצרות הזו באורתודוקסיה זה דבר שמתאים לגלות. זה מתאים לגלות, זה לא מתאים לארץ ישראל. לא מתאים. כן, פה זה עבודת הלב. חסידות ארץ ישראלית, עמוקה, מלאה, לבבית מאוד. כן, לא רוצה לשאול משהו? כן.
אתה דיברת מקודם על גאווה ומה שיכול לעשות לבן אדם.
כן.
אז למה בעצם התורה לא אוסרת עלינו, למשל, לקנות מכוניות פאר או לגור בבית גדול, שזה בעיקרון עושה עין הרע? וזה גם נותן גאווה לבן.
זה פרטים. כל הפרטים אליהם כלולים, כל הפרטים אליהם כלולים ב...
אם אתה אוסרת מחפים...
אישה מלך פן תשכח. לא, אישה, אתה לא יכול... אם התורה הייתה צריכה לאסור את כל פרטי הגאווה, כן? מי אמר שדווקא מכונית גורמת את זה? אולי גם זה גורם וגם זה גורם. החומה שהיה בגודש של הבית הזה, אני יודע מה, שגודש זה לא שייך. יש את העזרה היסודית. ישמר לך, כן? פן תשכח את השם אלוקיך. זה לפי חלק ממוני המצוות. הפסוק הזה הוא היסוד של איסור הגאווה. שמר לך פן תשכח, ורם לבבך. כן? יש מימוני המצוות שמונים את זה כמצוות לא תעשה. זה המקור. המצווה הזו היא הוראה כללית, עכשיו היא דחזיל לגמור. כל מי שיש לו ראש בקודקוד, עכשיו ייזהר שלא ישכח את השם אלוקיו, על ידי שיקנה מכונית יפה, כן? ויחשוב שכל כוחות תלוי במכונית, כן? יכול לקנות מכונית, אבל מתוך כוונה נכונה, זה הכל. המצוות, התרי"ג, זה אבות, יש להם הרבה תולדות. אבל אתה לא יכול להגיד כל הפרטים. תן לך חכם ויחכם עוד. כן? אתה תבין מתוך זה את העניין. אתה יודע כמה מצוות כלולות בנשמרת נפשתכם? כן? נשמרת נפשתכם. המצווה הזו. כן? אתה יודע כמה מצוות כלולות בה? כמה תתי מצוות יש בה? אלפים! 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 אבל זה ענפים, מה שנקרא. יש ענפים ושורשים. התרי"ג זה שורשי המצוות. וכל שורש כזה תלויים בו ענפים עד אינסוף. עד אינסוף. עד שאין לך תנועה מתנועות האדם. שאין בו מצווה. וקרא בו כל ימי חייו. אומר חתם סופר, מה זה וקרא בו כל ימי חייו? שאדם צריך לקרוא מתוך ספר התורה את כל ימי חייו. כן? כל פעולה שהוא עושה. כל פעולה. לכאורה פעולה חילונית לגמרי. לא, יש בה מצווה. חפש את המקור שלה בתרי"ג. ואתה תראה שיש לה מצווה. צריך לפקוח את העיניים, צריך להבין. צריך לדעת איך לדמות דבר לדבר. אבל אין לך פעולה בחיי אדם שאין לה שורש במצווה תעשה או לא תעשה. אין לך בדרוק. מה? מה? אבל איך הגענו לזה? יש לנו פה שליח של בני עקיבא בניו יורק. פשש. אני שואל אתנו שאלה מעניינת, אבל איך זה כאן פרק השיעור? מה הנקודה החשובה ביותר שחשוב לדבר עם נוער שלא מרגיש קשר ליהדות? נקודה שאולי תמשוך את ליבו של הנער. פשש. שאלה יפה. טוב, אולי בהמשך נראה, נחפש איזשהו מקום להתברג לשם. כן.
אתה יכול לגעת שנייה בעבודת עשר
נקודות של הלב? עשר הרבדים של הלב, עשר עומקים שבלב. הרבה אני לא יכול להרחיב על זה, אני פשוט לא יודע לקרוא לזה בשמות. לא יודע לקרוא לזה בשמות. אבל כל אחד מהעומקים האלו זה עומק אחר של רצון. כן? בתור דוגמה, אתה יכול לראות שלפעמים אתה עושה פעולה מסוימת, כן? אבל עם רצון חלש. זה רצון, אבל הוא חלש. זה עומק מאוד חיצוני. זה נמוך. כן? יש פעולה שאתה עושה עם רצון יותר חזק. זה רובד יותר גבוה. יש שמות לרבדים האלה. יש שמות. כן? 10 לשונות של שמחה, למשל, כנגד 10 עומקים שבלב. רינה, שמחה, דיצה, חדווה. כל אחד מהלשונות האלו מבטא עומק אחר של רצון. יש עומק של רצון ששם מתגלית חדווה. כן? עוז וחדווה במקומו. כן? חדווה. כן? זה שייך למקום הפנימי ביותר. חדווה. כן? שמחה זה שייך למישור יותר חיצוני. כן? באופן כללי, באופן כללי. לדייק בכל הלשונות האלה, אני לא יודע. אבל די שנדע שיש 10 עומקים, אנחנו צריכים להשתדל להגיע כמה שיותר לעומק היותר פנימי. יותר פנימי. כן? באופן כללי ניתן, ניתן, פחות יותר. הייתי אומר לקמת, או לשים לב מאיזה מישור של רצון באות פעולות שלנו. פחות יותר באופן גס, באופן כללי. כן.
השאלה היא, למה אדם צריך לשאוף כל הזמן? כאילו, האם לשאוף כל הזמן
להתחדש,
להיות בעל תשובה כל יום?
להיות בעל תשובה. אדם צריך לשאוף להיות כל הזמן בעל תשובה. אלא מה? אלא מה? הייתי אומר, זה נקרא רצוב השוב. כלומר, להתחדש, התחדשות הלב. התחדשות הלב. היא מולידה מדרגה בפועל, והמדרגה בפועל היא חוזרת ומכה גלים על הלב. זה צריך להיות תמיד יחסי גומלין כאילו. הלב מתחדש בפנים, מנביע רצון טוב שיוצא החוצה ונקלט בכלים, במידות. יש לך עכשיו מידה יותר טובה, יש לך מעשים יותר מפותחים, מעשים טובים. זה צריך לחזור ולעקוד גלים על הלב. ואז הלב מגלה נקודת עומק נוספת. חייב להיות כל הזמן. אסור, אסור שהפירות יותר מדי, איך אומרים, הנוכחות שלהם תהיה מנותקת. יותר מדי מן הלב. אלא יש מקום להתענג על הפירות. יש מקום, כן, להתענג על הסיסיות של המידות, של המעשים הטובים שאתה עושה. אבל זה חייב, בשלב מסוים, לחזור אל הלב. כי אם לא תהיה התחדשות, זה אותו הפתח שיצר הרע מחכה לו. לפתח חטאת רובץ. איזה פתח זה? זה ברגע ששני החוליות האלה לא מחוברות היטב. חוליית החידוש וחוליית השורש והפירות. הפרי חייב לחזור ולהשפיע שוב על נקודת השורש. ברגע שמתעכב הקשר הזה, בנקודה הזו הוא נכנס. כל מקום שאין בו התחדשות, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. לו יצויר שלרגע אחד, ריבונו של עולם לא מפיח חיים בבריאה, הבריאה יכולה להירכב. החיות של הבריאה, הרעננות שלה, זה בגלל שהוא מחיה בטובו בכל רגע תמיד.
האם לחפש את זה, להתחיל לחפש כל הזמן את ההתחדשות?
כל אחד לפי מדרגתו. בשלב ראשון, מה שצריך לעשות, זה להתחיל לחבר את הענפים לשורש. אתה כבר מתפלל כמה וכמה שנים בקביעות, תתחיל לחבר את זה ללב. תתחיל לחבר את התפילה אל הלב. כן? תתחיל לברר מהי התפילה ומה מקומה בפנימיותך. לא רק כפעולה חיצונית, כן? הלכתית. תברר את המישור, את הרובד הנפשי. מה לתפילה וללב? מה לתפילה ולנפש האדם? מה לתפילה ולנשמה? כן? אנחנו חייבים ללמוד את התפילה בהיבט הפנימי שלו. בצורה כזו אנחנו יוצרים את הקשר בין ההלכה להגדה. כן? ההלכה שנותנת לנו את המרחבים המעשיים, כן? של המעשה הטוב, לבין ההגדה שהיא תורת הלב. אז קודם כל לקחת את הפגרים, או הייתי אומר את הגופות העייפות, כן? של המעשים שאנחנו עושים. הגופות האלה הן עוד עייפות, כן? הן מתעייפים, כי אין להן יניקה פנימית. ולהתחיל לחבר אותה נקודת הלב. להתחיל לחבר, כן? את כל הכיתועים האלו להתחיל פשוט לתפור אותם, כן? להתחיל לתפור אותם, פשוט לתפור. זה בשלב ראשון. אחרי שאנחנו רגישים שהסירקולציה הזו מתחילה לעבוד מאליה, סימן טוב. יש שלב שבו אנחנו כבר צריכים פחות לעסוק בניתוח ותפירה, ואז הדברים כבר פועלים מעצמם. זה צריך להתחיל.
זה קשור אולי לכוונה?
ודאי. בדיוק יש כוונה. ודאי. טעמי המצוות, כוונות, ודאי. כל אחד לפי כוחו, כן? כל אחד לפי כוח כן, ההתכוונות שלו, אבל הכוונה היא, זה בדיוק מה שהיא עושה. הכוונה היא מפיחה חיים, כן, בגופות המתים של המעשים, במעשים הביהביוריסטיים, ההתנהגותיים, כל התרבות הזו של הפולחן המעשי, זה חסר חיים בלי הכוונה, עבודת הלב. זה בשלב ראשון. כן?
מה?
בסדר? אנחנו מרגישים את המתח, אנחנו מרגישים את המתח שקיים בין המעשה לכוונה. אנחנו מרגישים שהעבודה של כן, הרבה מהאיסורים שלנו, וזה גם לשבחנו יאמר. אני חייב לומר, לשבחנו זה יאמר. אנחנו לא יכולים להשלים עם עבודה שהיא רק מעשה. אנחנו לא יכולים, אנחנו מרגישים את זה. זה קשה לנו הדבר הזה. זה מכביד עלינו מאוד. אנחנו מחפשים את הדרך לעבוד עבודה פנימית. ברוך השם. כן? ברוך השם. יש ויכוח, לא יודע, ויכוח, או דעות, או גוונים בזה. יש אומרים ישיבה הזו, יש אומרים זרמים כאלו, חסידות, חסידות כזו. בסדר, איפה נעשה החיבור והניתוח הזה יותר טוב? יש ויכוחים על הדבר הזה. יש ויכוחים לדבר הזה. ואיש הטוב עיניו יעשה. יבחר לו את הזרם המתאים. יש ויכוחים. אבל כולם לדבר אחד מתכוונים. איפה המקום ששם מחברים גוף ונשמה? זו השאלה. כל אחד צריך להשתדל לעשות את זה.
נחזור לנושא הגאווה. במקרה קשרים, הוא כותב שהגאווה היא מלחמה תמידית של הבנאדם נעשית בין בעניות ובין בעשירות. זאת אומרת, גם של בנאדם, אז הוא אומר מה הסכנות שכלולות בזה, אז הוא אומר שהעשיר, הוא יקבע ליבו ויגיד מי השם, ויגיע לכפירה. ואני יכול להגיע לזה גניבה. לכאורה באמת, מי שעשיר בנכסים, הוא יותר מסוגל להגיע לצד הגאווה. אבל לא בגלל זה, האדם מתחיל לקנות סכומים רוחניים וגשמיים. זאת אומרת, לא עצם העובדה שיש לו מכונית פאר בבניין גדול, בהכרח יהפוך אותו לגאוותן, זה משם אותו בנקודת מבחן. כרגע הוא יכול לתאר איזה דברים טובים, או יכול באמת לפעול עם זה לגאווה, אבל מזה ולא לרצות להשיג קניינים רוחניים וגשמיים, הרי בן אדם הוא יכול לגאות בחוכמה שלו, בגלל זה הוא לא ישאף לחוכמה.
פן העשיר וכיחשתי, ואמרתי מי השם. פן יברש וגנבתי, ותפסתי שם אלוקי. זאת אומרת, שלמה המלך, למה הוא כל כך מפחד? פן העשיר וכיחשתי, כן? פן יברש וגנבתי. בסדר, נכון שזה קשה, בגלל זה אני לא רוצה להשאיר. קודם כל, שלמה המלך היה עשיר גדול. אבל יכול להיות שדברים האלו הוא כתב אחרי שקרה מה שקרה. שירבה לו נשים. כן? שירבה לנשים. אני הרבה ולא אסור. יכול להיות שזה הוא כתב לאור הניסיון האישי שלו. ובזה הוא בעצם מטווה לנו דרך של זהירות מאוד גדולה. אבל הוא לא שולל. פן אשר וכחשתי. ההזהרה הזו שהוא אומר, היא הכרטיס ביקור, או היא כרטיס, הוא כרטיס הכניסה שאיתו אתה נכנס לעולם השירות. כלומר, שאתה הולך להתאשר, קח את הפסוק הזה איתך. כן, כן, שלמה לא בא וקובע לנו הלכה, אסור להשאיר, הוא די שלא, את מה שאתה אומר הוא יודע. אבל הוא למד לקח גדול. אבל התנאי, כן, כדי שאני אוכל להוסיף חוכמה או עושר ולא להיפגע, ולא להיפגע, דיברנו על זה, אחד השיעורים, אני חייב להעמיד מעליי מישהו. אני חייב להעמיד מעליי מישהו. ושימו לב, גם בחברה האנושית אנחנו רואים את זה. נעזור רגע את הקשר בין האדם לבורא. כן? מה שרציתי להגיד כמובן בסופו של דבר, מה שרציתי שנבין, שאם האדם מעמיד מעליו את הבורא, הוא לא יכול להתגאות לעולם. איך אני רואה את זה? אנחנו רואים את זה ביחסי בני אדם. למשל, אם אני אגיד, אני עוזר של הרב הראשי. אני עוזר של הרב הראשי, כי אני כל כך דבק בו ברב הראשי. אני כל כך אוהב אותו, אני כל כך מכבד אותו. עכשיו אני משמש אותו. ובמהלך השימוש אני משמש אותו, אנשים מכבדים אותי. אבל ליבי לא פנוי לזה. למה? כי אני קשור, כל כולי קשור למגמה לשרת את רצונו. של הרב שלי שמשרת את רצונו של השם. כלומר, אני חוליה בשרשרת. אני לא מספר אחת. אני לא מספר אחת. כן? אם אני מספר אחת בתחושה שלי, וזה דבר מדהים, עד כמה בני אדם יכולים להרגיש מספר אחת, למרות שמסביבם יש אנשים כל כך גדולים מהם, אבל זה משפטה של הגאווה, ובמיוחד המרכיב הדמיוני שבה, שהוא יכול להעניק לנו תחושה שאנחנו כוכבי שבט, שוב, זה לא בנקודת הלב הפנימית, אבל אותה מידת גאווה שיכולה להימצא בנו, היא נותנת לנו תחושה שאנחנו כוכבי שבט, והסביבה היא כוכבי לכת. מסתובבים סביבנו, משרתים אותנו. בסדר. היה זמן שההרגשה הזו הייתה חשובה מאוד. אבל השתנו הזמנים, והאדם הולך ומוצא את עצמו בתוך החברה הכללית, כן? ואז הוא צריך כבר לפנות מקום לאחרים. ברגע שאתה מספר אחת, זו בעיה. ממילא הכסף שלך, החוכמה שלך, משמשת לדבר אחד. כל התקציבים האלה משמשים לדבר אחד. לפאר את שמך, כי אתה במרכז. נשמע מוזר, אני יודע. נשמע מוזר, נשמע דמיוני, נשמע מופרע, נשמע מטורף. אבל בסתר לב, בסתר המדרגה, בלי שנשים לב, באופן תת מודע, בלי שנודה בזה, ואפילו אם מישהו יגיד לנו את זה בצורה שאני אומר את הדברים עכשיו, כל אחד מסתכל, אני? אני כוכב שבט? אני מספר אחד? אבל יש באדם, יש באדם את הנצנוצים, את הנצנוצים של התחושות המרופלות האלו, שהוא נותן להם גם ביטוי. הוא נותן להם ביטוי בזה שהוא לוקח לעצמו, כן, את הדברים. הוא לוקח לעצמו, הוא מפאר את שמו, כן? הוא שם את עצמו במרכז. עד שאנחנו לא נשליט, כן, עלינו, כוחות אילאיים יותר, לא נוכל להיפטר מהגאווה הזו. אנחנו צריכים להיות בתוך תחשיב הזרימה של המציאות, אנחנו חייבים להבין איפה מקומנו. ברגע שאדם יוצא מן הסדר, כמו שכתוב, דקדקה יותר מדי. ברגע שאדם מדקדק יותר מדי בנוכחותו הפרטית, הוא כבר מחוץ לשרשרת הגדולה. זהו. הוא יצא, הוא נפלט מתוך ההרמוניה. שהוא לא בתוך ההרמוניה, הוא מתגאה. כן? הגאה, הוא מתרומם ויוצא מן הסדר העולמי. אם הוא היה בתוך הסדר, הוא ידע שמישהו מעליו מחיה אותו, ומישהו מתחתיו מצפה לנתינה שלו. ואין מקום לגאווה שאתה חווה את שני התנועות האלו. תנועת ההתבטלות לגבוה ממך, ותנועת להתבטלות לנצרח לך שמתחתיך. איפה תבוא גאווה בתפיסה כזו? אבל שאתה מחוץ להרמוניה של מקבל מה ומעביר אל, אז המציאות הפרטית שלך היא בלעדית. אתה לא חייב לאיש דבר, אני ואפסי. תקלו בתוך האפס הגדול. אני ואפסי. תקלו בתוך כן, הפירור הזה, כן, שנקרא פלוני אלמוני. זה הבעיה. איך נשארים במערכת? אנחנו צריכים לפתח מערכות. לא תמיד אנחנו יכולים לזכות ברגע ראשון אולי למצוא את מקומנו ביחס לבורא. אבל להתחיל לשרת. להתחיל למצוא את מקומנו בתוך מערכת. רגע, מה אני בתוך המערכת הזו? יש מעליי מישהו. הוא יושב פה במשרד. אני עושה דברו. אני פה עכשיו נותן שירות. ויש פה תלמידים. ואני מחויב להם. לפחות להתחיל לבנות את המערכות יחסי גומלין הקרובים ביותר. יחסי גומלין. קוראים יותר. כל מערכת כזו מצילה אותך מגאווה. מצילה אותך מזכיחות הדת. עד שזה מגיע לחשבון הכללי שבראשית, ברא אלוקים וכו' וכו'. להתחיל לבנות מערכות. מערכות השתייכות.
המקור להגשה הזאת, אולי הוא נובע מתוך הרבה שמצד האמת, האדם הוא באמת, הוא יחידי ויחיד. זאת אומרת, האמת, המצב הזה שנשמה ייחודית שלא הייתה לפניה ולא תהיה אחריה, אולי יהיה מקור להרגשה להתחושות, נכון. אחד עם גבוה מזה מקור.
נכון, הוא משנה למלך. האדם הוא משנה למלך. האדם הוא משנה למלך. כן? כמו שאמרנו, כמו על המלך. איך אומר למלך? פעם שעברה למדנו את זה. ובמלך נאמר לבלתי רום לבבו מאחיו. אם הזיר התורה אפילו במלך, כל שכן בדיוטות. כן? המלך הוא סמכות שמתקרבת לסמכויות, כן? סמכויות גבוהות מאוד. אבל יש מעליו את ריבונו של עולם. לכן יש לו שני ספרי תורה, כמו שאמרנו. כן? כן? מה? ויש לו נביא שמייסר אותו ומזכיר לו את מקומו כל הזמן, כדי שלא יפרוץ לו גדר, כן? את גדר האמונה, כן? וגדר, כן? העבדות לשם יתברך. ולכן אומר הרמב״ם מה שאומר בהלכות מלכים פרק י"ב, וכל הזכויות שהקנתה התורה למלך, לא כדי שיתגאה ולא עבור עצמו, אלא לעשות טוב לעם. כן? כך הוא אומר. רמב״ם, פשוט, מלכים. אז המלך צריך את ההתראה הזו, דווקא בגלל סמיכותו, כן? למדרגות העליונות. נכון? כן, יש עוד שאלות? כן. לא, זה לא הלב הזה. לא, אתה מדבר על הרגש. אתה אומר, הלב עולה ויורד. לא, זה לא הלב הזה. זה לא הלב הזה. אנחנו מדברים על הלב, אתה מדבר על רגש. הרגש הוא דבר שעולה ויורד. הוא לא דבר יציב. כשאנחנו מדברים על לב, אנחנו מדברים על עומק הרצון. תבין? הרצון זה החיים עצמם. הרצון זה הנביאה הבלתי פוסקת של החיים. זה לא עולה, כן? זה לא יורד. זה רק עולה. זה כל הזמן, כן? מתפתח. אין ירידה. אין לאות. אין עייפות בנקודת הלב הפנימית. אתה מדבר על הרגש. הרגש הוא כוח חיצוני מאוד. הוא כוח שמושפע מאוד מתנודות, משינוי מקום של האדם, שינוי אווירה, שינוי טמפרטורה. זה הרגש, זה משהו מאוד חיצוני. צריך להבדיל משני הכוחות האלה. מדברים על לב, לב. אנחנו ניזונים בעיקר מרגשות. לכן אמרתי שאנחנו לא בנקודת הלב. אנחנו ניזונים בעיקר מרגשות. רגשות חיוביים, רגשות שליליים. אנחנו חיים יותר בעולם הרגש. עולם הלב הוא דבר שלא ידוע לנו. עולם הלב זה קודש הקודשים. אי אפשר להגיע ללב בלי בית המקדש. כן? צריך שקודש הקודשים יהיה בנוי. רק מתוך זה אפשר להגיע ללב. אנחנו לא חיים בלב היום. אנחנו גלינו מן הלב. זה נקרא גלות העני. מיום שגורש האדם מגן עדן, הוא בעצם גורש מעולם הלב. גורשנו מעולם הלב. כן? העולם הזה קיים. אנחנו יודעים על קיומו, אנחנו מתגעגעים ואורגים אליו. כן? ודאי. נשאר לנו זיכרון, כן? איזה זיכרון, לא הייתי אפילו אומר עמום. נשאר בנו זיכרון, כן? על איזה עולם מופלא שאליו אנחנו שואפים, אליו אנחנו שואפים. אבל אנחנו לא בתוכו. אתה מדבר על חוויות מסוג אחר לגמרי. כן. חשוב מאוד להבדיל. כן. יש עוד שאלות? אז בואו נראה קצת קדימה, בדקות שנותרו. נראה. האחד טוב אחד רע. וזאת הגיעות האדם בגופו הרע. בעת שתתגבר הגאווה בלב האדם, אז תמשול על האדם מקודקודו עד כף רגלו. עכשיו הוא מפרט. כן? שפת הגוף. תקשורת לא מילולית. בלי שהאדם הזה יאמר לנו, בלי אומר, בלי דברים, בלי נשמע קולו, אנחנו יודעים מי הוא. כמובן צריכים לדעת לקרוא את שפת הגוף, צריכים לדעת לתרגם, כן? את החזיון הפיזי, כן? להבין על מה הוא מרמז, על איזה הלך נפש הוא מרמז. אבל פה יש לנו כמה וכמה דוגמאות לזה. בראשו ובגרונו. איך בא לידי ביטוי, כן? בראש ובגרון, כדכתיב, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון. כן? יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון. בלי אחרות, שימו לב, התנועה הזאת של הראש. כן? התנועה הזו של הראש, כן? כשאדם הולך בצורה כזו, זה ביטוי של גאווה. למה? למה זה ביטוי של גאווה? כי בדרך כלל, איך אדם צריך ללכת? אדם צריך ללכת בראשו, שראשו נמצא, כן? ראשו לא בשמיים, אלא ראשו לא, כן, עם האף שלו חורש את השחקים, אלא הראש שלו נמצא סמוך לעולם המעשה. גם לא ככה, כן? גם לא ככה. אבל לא ככה. לא בקיצוניות הזו ולא בקיצוניות הזו. אלא אופקי. למה? חוץ מזה שזה בריא, זה לא סתם בריא, כנראה זה גם מכוון לאיזשהו... שאדם הולך, כן, מה שנקרא, המבט שלו הוא בדלת עמות. כן? כתוב על רבי שמימיו לא הביט מחוץ לדלת עמות. עכשיו, אני לא אומר, יש מצב שאדם נושא עיניו, וישא עיניו היער והנה שלושה אנשים. זה ודאי. לצורך ודאי שכן. אבל דלת עמות, פירוש הדבר, זה תחום מקומו של אדם, לפי הלכה. דלת עמות זה תחום מקומו של אדם. כשאדם מסתכל בדלת עמות, זאת אומרת, המבט שלו מכוון בעצם לפקח על המעשים שלו. בעצם הוא לא מתנתק ממהלך החיים. כשאדם מרים את הראש למעלה, מה הוא בעצם אומר? אני לא צריך לפקח על המעשים שלי. אני מושלם. הכל בסדר. תסתכל בשמיים. שום דבר. אני צריך להסתכל על המעשים שלי. המבט בתוך דלת האמות אומר, אני צריך לפקח על הסקאי. אני לא מושלם. הגאוותן חושב שהוא מושלם. לכן, שימו למה שהוא עושה. הוא מרים את הראש. בזה הוא מתנתק מפיקוח על זרימת החיים שלו, והוא מרים את הראש כמו מגדל בבל. הוא רוצה לעלות למעלה. זה דבר מוזר, אבל זה הרמז. הוא מרים את הראש, הוא רוצה לבנות מגדל בבל. הוא רוצה למתוח את קומתו מעבר ליכולת האנושית. כאילו הוא רוצה להתנתק מן הקרקע. הוא רוצה לעלות למעלה. העלה על במותי אב, אדמה לעליון. עד כדי כך. כך אמר נבוכדנצר. העלה על במותי אב אדם אל עליין. חרישת השחקים עם האף, יש בה רמז כפול. הזנחה של עולם המעשה והפיקוח על תהליכי החיים שלי, מתוך מחשבה שאני כבר לא צריך לפקח. איפה ראינו את זה? אצל פרעה. אתם זוכרים איפה פרעה היה עושה את צרכיו? ביאור. למה הוא היה עושה את צרכיו ביאור? למה הוא היה מסווה ומסתיר את זה מן הבריות? שאנשים יחשבו שאין אצלו תהליכים של ברור. אני לא נזקק לנקביי. אצלי אין צורך בבירור, אצלי הכל מושלם מתחילה. אין מאיגס, אין מאידק, לא צריך את זה בכלל. אצלי הכל נקי, זהו. כמובן, תשאלו שאלה, מה, הוא לא ידע שהוא עושה צרכים, מה יכול לרמות את עצמו? שוב, זה הטירוף של הגאווה, שאדם מאמין שהוא חכם למרות שהוא יודע שהוא לא חכם. זה פלא עצום הדבר הזה. הוא יכול לעשות צרכים ביור, ועצם העובדה שאנשים חושבים עליו שלא צריך ברור, זה מספק אותו. זה מספק אותו. זה הונאה עצמית. סוג של איש בעל יונה את אמיתו באלף. הרבי מקוצק אומר, איש בעל יונה את אמיתו, את האמת שלו. איך אתה לא מתבייש? מה, אתה לא רואה שאתה נזקק לנקבים? אדם שמנתק את הראש שלו. ועצם מניח הנחה שהוא מושלם. אבל יחד עם זה הוא לא מסתפק רק בזה. אני כל כך מושלם, ריבונו של עולם, שעכשיו אני הולך להתחרות איתך. הנה אני בא. הנה אני בא. כן, טוב. אנחנו צריכים פה לעצור. נחילה, אנחנו צריכים פה לעצור, נתחיל את השיעור. שיעור נוסף. בבקשה.